דף ת' עמוד א', אמצע עמוד, 30 שורות מלמעלה, מתקיף לרב יימר. אנחנו הבאנו אתמול בדף ח' עמוד ב' ברייטה. הברייטה נמצאת 5 שורות מלמעלה, תנו רבנן. פסח בזמנו, אם אדם שוחט את הפסח לשם פסח בי"ד בניסן אחר חצות ופסח בזמנו, אם הוא עשה אותו לשמו כשר שלא לשמו פסול, כפי שמבאר את הגמרא בפסחים, שנה עליו שם הכתוב בין הארבעים כמה פעמים כדי לעכב, הווה אומר שאם הוא שוחט פסח שלא לשמו פסול ובשאר ימות השנה לשמו פסול, זה למעשה המקור מפסחים, כי כתוב בין הארבעים כמה פעמים, אז אם ככה, אם הוא עושה אותו לשמו הוא פוסל, שלא לשמו כשר. וביארו שהוא כשר בתורת שלמים. המקור כתוב בפסוק ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם, והגמרא ביארה שהפשט בפסוק ואם מן הצון, דבר שבא מן הצון, ומהו? מותר הפסח. מותר הפסח. מכאן למדנו ואם מן הצון קורבנו, דינו לזבח שלמים. פשט בפסוק. באה עכשיו הגמרא ואומרת, מתקיף לה רב יימר ברי דרב הלל. וממאי המקור, מאיפה אנחנו יודעים שהפסוק מדבר על מותר הפסח שלא בזמנו ולא בזמנו? כי אם הפסח היה מדובר בזמנו, כשר. שלא לשמו בזמנו, הרי זה כבר אמרנו, כל הזבחים שנסבחו שלא לשמה כשרים, חוץ מן הפסח והחטא, שאם זה בזמנו, למדנו מפסוקים שהוא פסול. אז בהכרח שאי אפשר שהפסוק ידבר על זמנו, כי על זה אנחנו אומרים שפסול. נשאר לנו מוצא אחד, מדובר על הפסח שלא בזמנו, בהנחת עבודה שאם מן הצון זה מותר הפסח, ועל זה אנחנו אומרים שהוא יקרב בתורת שלמים. וזה בדיוק שואל את הגמרא, מה תקיפלה? רב יימר ברי דרב הלל, וממאי דה במותר פסח כתיב? דילמה במותר אשם כתיב? הרי אנחנו מתבססים על מה שכתוב בפסוק ואם מן הצון. צון זה נכון גם לקורבן אשם. אשם בא מאיל. איל זה מן הצון. זה אומר כבש בשנה השנייה שלו. אז מאיפה אתה לוקח שהפסוק מדבר במותר הפסח? אולי מדובר במותר אשם? צריך להעיר, להעיר בלבד, שתופות כבר במקום דיבור המתחיל דילמה במותר אשם, שואל תופות, תימה, כתיב הכה לזבח השלמים, ואילו מותר אשם קרב עולה. אנחנו יודעים שמותר אשם קרב עולה. למדנו את זה, המקור הלכה למשה מסיני, חמש חטאות המתות, באשם עירה עד שיסתאב, ויפלו דמיו לנדבה לקיץ המזבח. אז איך אתה רוצה לבוא ולומר שהפסוק שעוסק בשלמים, מדובר במותר האשם? זה שאלת התופות. אומר תופות, ויש לומר, דהי דכתיב לזבח השלמים, לאו שיהיה לזבח השלמים, אלא שיעקור שם אשם ממנו לשוחתו לשם שלמים, או לשם זבח אחר, ואנחנו בעצם בתור מה נקריב אותו? בתור עולה. רק אנחנו עוקרים את השם שלו על ידי זה שאנחנו נותנים לו שם של שלמים או כל דבר אחר. ולזה שואלת הגמרא, מי אמר והיה מן הצון קורבנו מדבר על מותר הפסח? אולי מדובר על מותר אשם, והחידוש הוא שאותו מותר אשם שיהיה באמת קורבן עולה קרב. עונה הגמרא, אמר רבא, אמר קרא, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים, דבר השווה בכל הצון. אנחנו לומדים את זה ממה שנאמר כרגע, מן הצון, ומן הצון פירושו של דבר מכל סוגי הצון, בין כבשים ובין עיזים. ומכיוון שהאשם קרב רק מן הכבשים, איל, ולא קרב מן העז, בהכרח שהפסוק לא מדבר על אשם. אז אם הוא לא מדבר על אשם, אז מה כן בא מן הצון? מותר הפסח. מתקיף לרב אבין בר חייה ויתאם הרב אבין בר כהנא, ויש אומרים שזה היה רב אבין בר כהנא, בכל אתר את אמרת מין להוציא, וכאן מין לרבות. שואלת הגמרא, בכל מקום שפגשנו את המושג מין זה בא למעט. כמו שמתחיל הפרשה בספר ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן. למדנו להוציא את הרובע, הנרבע, הנאבד, המוקצה, אז מין תמיד זה בא למעט. פתאום יש לנו פה מין, וזה בא לרבות כבשים ועיזים. אמר רבי מני, הכנה ממין להוציא. ודאי, שכתוב מין זה בא למעט, לא כל, אלא מקצת מהדבר. דלואתי בין שתי שנים, ולואתי בנקבה. ברור שהמקור כתוב בפסוק, שצריך להביא כבש בין שנתו זכר. אבל מין זה באמת בא לומר לא הכל. יש דברים שלא נכללים בפנים. אי אפשר להביא לפסח בין שנתיים, אי אפשר להביא נקבה, צריך להביא דווקא זכר. אבל המילה הצון בא לרבות כל סוגי הצון, בין כבשים ובין עיזים. ומכיוון שהשם לא קרב מן העז, והכרח שמדובר על מותר הפסח. ממשיכה הגמרא, מתקיף לרב חניא, בגדתה וממצית אמרת, דכתיב היי במותר פסח, כתיב. אכן באמת אפשר לבאר את הפסוק במותר הפסח, והמדכתיב, הפסוק הולך כך: ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם זכר או נקבה תמים יקריבנו, זה נמצא בויקרא פרק ג' פסוק ו'. פסוק ז' אומרת התורה, אם כסף הוא מקריב את קורבנו ויקריב אותו לפני השם, ולאחר מכן בפסוק י' ב' ממשיכה, ואם עז קורבנו, והמי דכתיב אם כסף, אם עז, מכלל דלאב במותר פסח כתיב, כי זה שפסח בא מכבשים או מן העיזים, כתוב מפורש בפרשה בספר שמות, פרשת בו, כשמדובר על קורבן הפסח. אז אין צורך שהתורה תבוא ותפרט לנו את הקורבנות בספר ויקרא. עונה הגמרא, ההוא, משם לומדים לפסח דורות. אומרת הגמרא, ההוא מבעל אלה כדתניה, מה שכתוב אצלנו עם כסף, עם עז, זה בא ללמד את דברי הברייתא לכדתניה. כבש לרבות את הפסח לעליה, כשצריך להקטיר את האימורין של הכבש על המזבח, בפסח מקריבים גם את העליה, גם את החלק האחורי של הכבש בתור אימורים. כשהוא אומר עם כבש, האם לרבות פסח שעברה שנתה, גם אם הפסח הזה כבר עבר שנתו, הוא כבר לא בן שנה, גם כן אנחנו אומרים שדינו שהוא קרב בתורת שלמים, על אף שהוא לא קשר לקורבן פסח. כמו כן, ושלמים הבאים מחמת פסח, אם יש לנו קורבן חגיגה, שקורבן חגיגה קרב שלמים, והסיבה שמביאים קורבן חגיגה זה לצורך הפסח, מכיוון שצריך לאכול את הפסח לסובע, ואם עכשיו הוא רעב אז הוא לא מקיים את המצווה כהלכתה, לכן הדין הוא שהוא מביא קורבן חגיגה שהוא קורבן שלמים, את הבשר הזה אוכלים, ואחרי זה הפסח נאכל לסובע. אז אומרת הגמרא, ושלמים הבאים מחמת פסח לכל מצוות שלמים, שיתענו סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק. כשהוא אומר אם עז, הרי פרשה נפרדת לעז, הפסיק העניין, לימד על העז שאינה תאונה עלייה. זה בא ללמד שאת החלק הזה אחורי הזנב, את זה אנחנו לא צריכים להקריב, להקטיר בעז, על אף שבכסף הוא כן קרב. עוצרת הגמרא ושואלת, יש לו עלייה, יש לו עלייה, רק זה לא שומני כמו שזה נמצא בכסף. אם זה בא לרבות, אומרת הגמרא, והמהכה נפקא, שואלת הגמרא, והמהכה נפקא, פסח שעברה שנתו שהוא קרב שלמים, האם אני באמת לומדת ומאים? והמהכה נפקא, מדאבוה דשמואל נפקא, הרי ככה התחלנו את הסוגיה. אמר אבוה דשמואל, אמר קרא בדף ח' עמוד ב' לאחר הברייתא, ואם מן הצון קורבנו לזבח שלמים להשם, דבר הבא מן הצון, מה זה? מותר הפסח יהיה לזבח שלמים. כמו כן, שואלת הגמרא, והקאתי, חוץ ממה שמצאנו בדף ח' עמוד ב', מצאנו גם בדף ז' עמוד ב', דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע נפקא, דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, מניין למותר פסח שקרב שלמים? מאיכן אנחנו יודעים שאותו מותר פסח קרב בתור קורבן שלמים? שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך צאן ובקר, ושאלנו, ולא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים, דהיינו מן הצאן. פסח לא בא לא מעגל ולא משור, אז מה שייך מן הבקר? אלא מכאן למותר הפסח, שיהיה לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר. ואיזה דבר בא לנו בין מצאן, בין ממכר, בין מסרים, בין מנזקבות, ומייניו שלמים. אז אם כך למעשה מצאנו שלושה פסוקים, ששלושתם לכאורה מלמדים את אותו דבר, מותר הפסח. פעם אחת אם מן הכבשים, אם מן העזים, לאחר מכן מה שהבאנו בחיי רבות ב' את המקור ועם נצון קורבנו, ומה שהבאנו מרב נחמן, שאומר וזבחת פסח להשם אלוקיך. עונה הגמרא, אלא תלתי קראי קציבי, נכון, אכן יש לנו באמת שלושה פסוקים. חד, תת עמוד ב', לעברה זמנו ועברה שנתו. מה קורה באופן שעבר זמן הפסח, כמו כן עבר הגיל של הקורבן, כי פסח קרב בן שנה והוא כבר עבר את שנתו, הדין קרב שלמים. וחד לעברה זמנו ולא שנתו, מה קורה באופן שעבר אמנם זמן הפסח אבל עדיין הוא פחות מגיל שנה, קרב שלמים. וחד ללא עברה לא זמנו ולא שנתו, אם הוא הלך ולקח קורבן שהופרש לצורך הפסח לפני חג הפסח והקריב אותו כשהוא ראוי עדיין לפסח ועדיין לא הגיע לגיל שנה, הדין הוא קרב שלמים וצריכי, וצריך את שלושת הדברים. די כתב רחמנה חד, הווה אמינא היכא דעברה שנתו וזמנו, דאיתחי מפסח לגמרי, אז חידשה תורה שהוא קרב וקשר בתורת שלמים. אבל עברה זמנו ולא שנתו דחזי לפסח שני, אימה לא. אבל במקרה כזה שאומנם עבר זמן הפסח י"ד אחר חצות, אבל מאידך יש לנו עדיין י"ד באייר, זמן של פסח שני, אולי אני אומר שבחיי גבנה הוא לא קרב שלמים, באנו לחדש הוא קרב שלמים. והיא כתב רחמנה הנתרתי משום דעית חילי ממילתי, הוא כבר עבר חג הפסח. אז אני מבין שחידשה תורה שאחר שעבר זמן הפסח הוא קרב שלמים. אבל היכא דלא עבר לא זמנו ולא שנתו דחזי לפסח אימה לא, אולי בכזה מקרה אינו כשר לשלמים, אפילו שהוא נשחט לשם שלמים, אלא הוא פסח פסול, צריכה מחדש את התורה גם במקרה הזה. מותר הפסח, בין לפני הפסח בין לאחר הפסח, לעולם קרב בתורת שלמים. מוסיף תוספות ואומר חד לעברה שנתו וזמנו, הוא הדין שנתו בלא זמנו, הוא הדין שנתו בלא זמנו. אמנם עבר הגיל, הוא כבר יותר מבין שנה, אבל עדיין לא הגיע חג הפסח, ואף על פי שבשעה שהקדישו לו היה ראוי לפסח. למה? כשיגיע זמנו תעבור שנתו, אז מה פתאום הוא קרב שלמים? דאפילו מפריש נקבה לפסחו, זכר בן שתי שנים, תורת שלמים עליו, כדתנן במי שהיה תמה, יראה עד שיסתאב עם אחר ויביא דנב שלמים, כמבואר בצדיק זין במסכת פסחים. עוברת הגמרא, אמר רב משמי דמבוק, כדי להבין היטב את הסוגיה ובקלות, אנחנו חוזרים לרגע על דברי רבא בדף זין עמוד א'. רבא הסביר, ביאר לנו בדף זין עמוד א', וככה התחילה הסוגיה שם, אמר רבא, חטאת ששחטה לשם חטאת כשרה, לשם עולה פסולה. מה היא טעמה? ושחט אותה לחטאת, אמר רחמנה, והרי חטאת לשם חטאת נשחטה, מעידך לשם עולה פסולה. זה היה שינוי קודש. דהיינו, כפי שכבר הסברנו, למעשה כשאדם הלך והפריש קורבן, נאמר לצורך העניין, הוא אמר הרי זה עולה, הרי זה חטא, הרי זה שלמים. למין האמת כל מה שהוא חושב אחרי זה וכל מה שהוא עושה אחרי זה, זה לא מעניין. למה? הפרשת את הקורבן, הקורבן שייך לקודשים, שייך לשמיים, ייעדת את זה לשלמים, חל על זה קדושת שלמים, מה אכפת לי עכשיו מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, זה לא מעניין. באה התורה ואומרת, לפעמים זה כן מעניין. למדנו שצריך שזה יעשה לשם הדבר. מתי זה צריך לעשות לשם הדבר? אז אומרת התורה, חטאת היא, דהיינו, באה התורה ומלמדת אותנו שבעצם ושחט אותה לחטאת מלמד שיש חובה לשחוט לשם חטאת. אז אם אדם לוקח חטאת שהוא ייעד אותה למשל לצורך חלב, ועכשיו הוא שוחט את זה על חטא אחר, על זה שהוא אכל דם, הדינו ושחט אותה לחטאת, התקיים הפסוק. ומכיוון שהתקיים הפסוק, אז הוא נשאר בקשרותו. אם הוא לוקח אבל את החטאת ועושה אותה עולה, אז הוא לא קיים את דברי הפסוק. הפסוק אומר ושחט אותה לחטאת, והוא שחט אותה לעולה. ממילא הוא פסל את הקורבן. בדיוק הפוך בשינוי בעלים. בשינוי בעלים כתוב וכיפר עליו, עליו ולא על חברו, וחברו דום ידידי. זאת אומרת, מתי אני יכול לקלקל קורבן כשאני לא שוחט לשם הבעלים? אם הוא לוקח ועושה את זה לשם חברו, שחברו נמצא במצב שלו. הווה אומר שהוא מחויב חטאת כמותו, אז אנחנו באים ואומרים שהתורה באה ואמרה וכיפר עליו, מי אתה התורה? עליו ולא על חברו. אז חטאת לשם חטאת, דהיינו, חטאת של ראובן לשם שמעון, והכוונה היא שהוא שחט על מנת לזרוק את הדם עבור שמעון, זה פוסל. מה קורה אבל אם הוא עושה את זה לשם עולה? לא קרה שום דבר, מכיוון שהרי הקורבן הוא קורבן חטאת. והתורה לא חידשה וכיפר עליו ולא על חברו דום ידי, שיש לי בעיה עם זה שאתה עושה את זה לשם עולה, שזה לא חברו דום ידידי. אז זה נשאר בגדר קורבן חטאת. זאת אומרת ש... זה לא הולך בקל וחומר. יש מה התורה אמרה ויש מה שהתורה לא אמרה. אז בעיקרון זה קשר. יש מקרים מסוימים שהתורה מייתה לפסול. איפה שהתורה אמרה לפסול, פוסלים. איפה שהתורה לא אמרה לפסול, לא פוסלים. ולכן, אם אני מדבר על לשמו, אז כל זמן שאני שוחט אותו לשם הדבר, הוא כשר. אם אני מדבר כפרה על מה שנקרא שינוי בעלים, אז אם אני שיניתי את הבעלים בשם שלו, אז אני פוסל. אם זה לא בשם שלו, הוא כשר. באה עכשיו הגמרא ואומרת, אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה לשום חטאת נחשון כשרה. אדם לקח קורבן חטאת ושחט אותו לשם השעיר שהקריב נחשון בן עמינדב, אני בא ואני אומר שהיא כשרה. למה? דאמר קרא, זו תורת החטאת, תורה אחת לכל החטאות. אז הוא לקח קורבן חטאת ושחט לשם חטאת, ואמרנו שכל החיסרון בלשמו שהוא לא קרב את זה לשמו. אבל אם הוא יקריב את זה לשמו, זה מה שקרה פה. תורה אחת לכל החטאות, זה מקביל למה שקודם הביא לנו רבה את הפסוק אותה לחטאת, זה נשחק לשם חטאת. זה חטאת שבא בתורת נדבה.
לא
על קרת. לא על קרת. אומר רש"י, שורה רביעית מלמעלה, כשרה, ולא הביא שינוי קודש. דלא אמרינן חטאת נחשון כיוון דלדורון עתי ולא לכפרה על חטא, הרי כשחיטה לשם עולה, וכל שכן דשינוי בעלים לא הביא, דלא שחטה להתכפר בנחשון. מסביר רש"י את העיקרון שאמרתם. מכיוון שהוא לא יסע את זה, הוא לא שחט על מנת לזרוק את הדם על נחשון בן עמינדב. אז אין פה בכלל נידון של שינוי בעלים. מה אתה יכול לבוא ולטעון? אולי זה נקרא שינוי קודש. ולמה? כי למעשה החטאת שאנחנו מכירים זה חטאת שבאה על חטא. זה חטאת שבאה בגלל עבירה שנעשתה. חטאת נחשון, או במאמר המוסגר, חטאת נזיר, חטאת מצורע, זה לא בא בתור עונש, זה לא בא על חטא, זאת אומרת, זה לא בא בתורת אלמה, זה בא להתיר את הנזיר, את סיום נזירותו, להתיר אותו לאכול קודשים. וכן המצורה, וכן נחשון הביא נדבה לחנוכת המשכן. ואם כל זה זו תורת החטאת, הבינה הגמרא כרגע שהמסר שלנו שתורה אחת לכל החטאות, ומכיוון שכאן קוראים לזה קורבן חטאת, אז זה לא פוסל אותו, זה לא שינוי קודש. ודאי שלא. ממשיכה הגמרא ואומרת, לכן הבאנו דוגמה, אותו דבר בנזיר, אותו דבר מצורה. יתיב רבה וכאמר לה להשמעתה. ישב רבה והביא את הדברים של מבוג. איתיבי רב משרשיה לרבה. רבי שמעון אומר, יש לנו את המשנה הראשונה במסכת מנחות. אומרת המשנה, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אומרת המשנה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות. מנחת קנאות זו מנחת סוטה, ששמה אם הוא קמץ את זה שלא לשמו, הוא פוסל את המנחה. ככה פותחת המשנה במסכת מנחות. ועל זה באה עכשיו הגמרא ומביאה את המשך המשנה. רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ועלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת, הוא חולק על תנא קמא, א', אין לו הבדל בין מנחה למנחה, כל המנחות, ולא רק שזה כשר, אלא זה גם עלה לבעלים לשם חובה, דלא כתנא קמא. ולמה? מסביר רבי שמעון את עצמו. לפי שאין המנחות דומות לזבחים, שהקומץ מחוות לשם מרחשת, מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות. חריבה לשם בלולה, מעשה המוכיחים עליה שהיא חריבה, אבל בזבחים אינו כן, דהיינו. יש לנו כמה מיני מעשה מחוות, מעשי מנחות. יש מנחה שבה מנחת מחוות. לוקחים מחוות כמו בזמננו, והיו מתגנים בפנים 10 חתיכות של מנחה, שזה בעצם גורם לו שהשמן מחמת החום א' מתייבש, מתעדה, נשרף יותר, מתקשה יותר. ויש את מה שהיו עושים במרחשת. מרחשת זה כלי עמוק שהיו זורקים את המנחה לבפנים, וממילא זה יוצא רך. בא רבי שמעון ואומר, מתי מחשבה היא מחשבה פוסלת? כאשר המחשבה לא ניכר השקר שבמחשבה. לא ניכר השקר שבמחשבה. אבל אם עכשיו עומד הכהן, מחזיק קומץ שבא ממחוות, אתה רואה חתיכות יבשות של פתיתים, כי היו שוברים, פוטטים אותו לפתיתים. אתה רואה בקומץ חתיכות יבשות, חתיכות קשות, לא יבשות, קשות. ואתה חושב עכשיו על בלילה רכה. זה לא הולך. מעשה המוכיחים ששקר בידינו. אותו דבר, יש לנו מנחות שבאות חריבה, ללא שמן בכלל. מנחת חוטא ומנחת סוטה, זה מנחה שלא מערבים בשמן. יש מנחות שבוללים אותם בלוק שמן, כולו מלא שמן. אתה בא ועכשיו עושה קומץ ממנחה חריבה, ואתה חושב על מנחה בלולה. רואים שהוא מחזיק דבר יבש, או רואים דבר לח, וזה מטפטף, והוא צועק לעצמו מנחה חריבה. ניכר מתוך המעשה, וזה לשון רש"י. אומר רש"י, מעשה המוכיחים במחשבה הניכרת שהיא שקר, סבר רבי שמעון דלא מהניה. ולכן אומר רבי שמעון, אין פה מחשבה. אין פה מחשבה, אז כל המנחות שנעשו שלא לשמן, זה שטויות, זה לשמן. לכן זה כשר, ועלו לבעלים לשם חובה. וזה מה שהוא מסביר, אבל בזבחים אינו כן. למה? כי השחיטה היא שחיטה אחת לכולן, וכי במעשה השחיטה אתה מכיר הבדל אם זה עולה, אם זה חטאת, אם זה שלמים. כמו כן, קבלה אחת לכולן, זריקה אחת לכולן, לא ניכר לנו. נכון, לכתחילה באמת יש הבדל איך זורקים את הדם. יש לבחור מעשר ופסח מתנה אחת, ישנם דברים שתיים שהם ארבע, ישנם את החטאת שזה ארבע קרנות המזבח, אבל הדין הוא שאם הוא הלך וזרק את הדם בנתינה אחת, הדין הוא שעלה לו כפרה, נרצה. אז מכיוון שלמעשה אין מעשה המוכיחים, שמה התחדשה המשנה שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז זה רבי שמעון לא חולק. מדייק את הגמרא לענייננו, תמה דמעשה המוכיחים. מה הסיבה שאנחנו לא פוסלים את המנחה, או לא לכל הפחות לא נותנים לבעלים לעלות לשם חובה? בגלל שהמעשה מוכיח שהמחשבה היא מחשבה שקרית. האין מעשה המוכיחים לו, אבל אם המעשה לא היה מוכיח, אז באמת לא הייתי יכול לבוא ולהכשיר את המנחה. עמי, וכאן באה שאלת הגמרא. הרי חידש לנו עכשיו מה בוג יסוד. זאת תורת המנחתת. באיפה שנאמר בפסוק, זאת תורת החטאת. אז גם אם אני לוקח חטאת, שהיא למעשה באה כדורון, כמו חטאת נחשון, יש לדין של קורבן חטאת כי תורה אחת לכל החטאות. למה זאת תורת המנחה, תורה אחת לכל המנחות? אז באותו משקל היה צריך להיות שגם לפי רבי שמעון, ברגע שאני עושה מנחה, גם אם אין מעשה הניכרים, אבל הפסוק אומר זאת תורה, תורה אחת לכל המלאכות. אז מה אכפת לי ניכר או לא ניכר? המחשבה לא מקלקלת. מדובר פה על מחשבה לשמה. מתי חידשה התורה שהלשמה מקלקל? כשעשית אותו לשם דבר אחר. אבל אם זה באותו כתרת של זאת תורה, פעם חטאת, פעם מנחות, היא קשרה. אומרת הגמרא, אלא יתמר אחי יתמר, אומרת הגמרא, אלא כך צריך להסביר. אמר רב משמי דמבו, כך הגיע השמוע. חטאת, ששחטה על מנת שיתחפר בנחשון, קשרה. אם הוא שחט, חטאת. וחשב הכהן על מנת שיתכפר בה נחשון בן עמינדב נשיא שבט יהודה, אבל היא אומר שהיא קשרה. ולמה? כי אין כפרה למתים. הרי אמרנו שהיסוד של שינוי בעלים מתבסס וכיפר עליו, עליו ולא על חברו, דום ידידי. כיוון שהחבר שלו דום ידידי מדובר במת, והמת אין לו כפרה, אז זה לא נחשב דום ידידי, ואמרנו שכשזה לא דום ידידי זה לא פוסל. אומרת הגמרא, אם ככה ולימה מת באלמה, אז מה נפלת הנחשון בן עדין בן עדיו? תבין את זה פשוט. חטאת ששחטה על מנת שיתחפר במת, כשרה, אין כפרה למתים. עונה הגמרא, הקמש מלן, טעם הדמת, הדחי דום ידי נחשון, פסולה. ומה אם יהיו? חטאת נזיר וחטאת מצורע. והסיבה, דהיינו כך, נסביר. הבינה הגמרא שהמסר הוא בנחשון בן עמינדב, כי נחשון אין כפרה למתים, ומאידך רק בגלל שהוא מת, זה החיסרון היחידי. אבל אם נחשון היה חי, ואדם היה שוחט את החטאת שלו, שזה יעלה לנחשון בסוג נחשון, כפרה שהוא הביא, והוא הביא הרי דורון, הוא לא הביא חטאת. בכזה מקרה, בהגבלה, חטאת נזיר, חטאת מצורע, שלא בא על חטא, אלא בא לנו בתור לא בתור חטא וכפרה, אלא בתור דבר שמתיר אותו להיכנס, לאכול בקודשים, אז אנחנו באים ואומרים שזה נחשב שינוי בעלים, ומכיוון שזה שינוי בעלים, זה פוסל. בגלל שינוי בעלים. היא פסולה בגלל שינוי הבעלים, כי הוא לקח חטאת של ראובן, הוא לקח חטאת של ראובן, ועשה אותו עבור שמעון הנזיר. עשה את זה עבור שמעון המצורע. שואלת הגמרא, הני או לא תנינו? שואלת הגמרא, הרי כבר אמרנו, שבכדי שיהיה מצב שיבוא ויפסול, מדובר דווקא במקרה כזה, עלה ועל חברו, חברו דום ידידי. ואמרנו, מה זה נקרא דום ידידי? במקרה כזה שהוא חייב כפרה כמותו. והרי ברגע שזה קורבן שלא עומד לכפרה, אז זה לא דום ידידי. בכזה מקרה צריך להיות קשר. לא ייתכן לובר שזה המסר וזה פסול. בהכרח זו לא השמועה, אלא חוזרת בהגמרה. היא יתמר, אחי יתמר. אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת כנחשון, כשרה. ולמה? חטאת נחשון אולי. איקא דאמר אמר רב משמי דמבוג, חטאת ששחטה לשם חטאת נחשון, פסולה. שואלת רק הגמרא, מיד נחזור, רק שואלת הגמרא, ולמה חטאת נזיר וחטאת מצורע? אז למה לדבר על נחשון? למה לדבר על פעם? דבר על היום. הרי זה אותו דבר יהיה נכון, אם לקחתי חטאת חלב ועשיתי את זה חטאת נזיר, זה הלשונות. עונה הגמרא, פשוט, עיקר חטאת נקת, איפה פגשתי פעם ראשונה קורבן חטאת יחיד, שקרבה בתור קורבן חטאת ולא בעל חטא, והיה בנשיאים. מי היה הראשון בנשיאים? נחשון בן עמינדב, אז תפסנו את המושג חטאת נחשון. אכן, זה אותו דבר בחלב, אותו דבר במצורע, כן. המקרה הראשון מדבר בשינוי בעלים, המקרה השני מדבר בשינוי קודש. לא. המקרה הראשון מדבר בשינוי בעלים. ואז אומרת הגמרא, אמר רב משמי דמבו, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת כנחשון, פה אני אומר כשרה. למה? כי מתי אני אומר בשינוי בעלים פוסל? רק במקרה כזה שזה חטאת לשם חטאת דום ידידי. וכיוון שפה זה קורבן כמו עולה, דהיינו זה לא דומיה דידי כשרה. איקה דאמרי, וזה הסיבה. איקה דאמרי, אמר רב משמי דמבו, חטא ששחטא לשם חטאת נחשון פסולה, זה שינוי קודש, והסיבה היא למה היא פסולה, מכיוון שהיה פה שינוי יהוד. לא חוקים, זה אותו לשון. ואיקה דאמרי, מה המסר שלו? יש פה שתי לשונות מה מבו גמר, אבל אין מחלוקת ביניהם. זה הפשט. נכון, אנחנו לא מדברים עכשיו על נחשון בתור נחשון. הוא פשוט היה הראשון שהקריב את הקורבנות. אנחנו, לא, אנחנו לא מדברים על דוגמה לקורבן חטאת שלא בא בתורת חטא. איפה מצאת קורבן חטאת שלא בא על חטא? יש עוד מקרה שמצאנו. בנשיאים. מי היה הראשון שם? נחשון, זה הקשר. הוא הראשון שהקריב בעולם חטאת יחיד בתורת נדבה. לסיכום העניין, כתוב פה דבר כזה, הגיע שמועה בשם מבוג. השאלה הזאת הייתה בסך כל היום, האם השמועה התבססה על פסוק או לא? באה הגמרא במסקנה ואומרת לא. יש אפשרות שמבוג בא להגיד שמועה לגבי שינוי קודש, יש אפשרות שהוא בא לומר בשם שינוי בעלים. אם השמועה בא לשינוי בעלים, זה בא לומר שאם הוא לוקח חטאת ועושה אותה לשם חטאת נזיר כשרה, ולמה? כי לא מתקיים פה עליו ולא על חברו דום ידידי. אם מדובר על שינוי קודש, לוקח חטאת, עושה את זה לשם חטאת נזיר, לא. הדין הוא שהוא פסל את הדבר כי הוא שינה את הקדושה שלו. מה השינוי? כי זה חטאת, וזה לא אותו סוג חטאת, זה מתנהג כמו קורבן עולה, ולכן לא בהנהגה שלו, לא בסדר העשייה שלו, ולכן אנחנו באים ואומרים שזה שינוי קודש ופוסל את הקורבן. מה שלמדנו לאל, חטאת נזיר וחטאת מצורע, לא השתמשנו לא בחטאת נזיר ולא בחטאת מצורע ללמוד לחטאת חלב, כי המקור לחטאת חלב למדנו מהעקש בפסוק לכשלמים. מצאנו פסוק מיוחד בחטאת חלב שזה שנה עליו לעכב, מצאנו פסוק מיוחד בנזיר שנה עליו לעכב, מצאנו פסוק מיוחד במצורע שנה עליו לעכב לעצמו, לא לאחרים. באה הגמרא ואומרת, אמר רב, חטאת חלב, אנחנו עוסקים שוב בשינוי קודש, חטאת חלב ששחטה לשם חטאת דם או לשם חטאת עבודת כוכבים שרה. למה? כי זה איסור קרת וזה איסור קרת, הרי אין כאן שינוי בקדושה, ממילא זה כשר. לשם חטאת נזיר, לשם חטאת מצורע, פסולה. למה? כי הני בהגדרה עולות נינו, זה לא נחשב חטאת, וזה בעצם מה שמצאנו במבוק, זה הקדמה. לאור זה באי רבה, שואל רבה, חטאת חלב ששחטה לשם חטאת לטומאת מקדש וקודשיו, מהו? יש עוד מקרה שדינו קרת. יש קורבן עולה ויורד של טומאת מקדש וקודשיו, אדם שנכנס למקדש כשהוא טמא טומאת הגוף, או אכל קודשים כשהוא טמא טומאת הגוף, אומרת התורה, הוא צריך להביא קורבן לפי מצבו הפיננסי. עולה ויורד. שם הוא מביא לו, מביא חטאת, רק חטאת עולה ויורד. אם הוא עשיר הוא מביא כבש, אם הוא יותר השתתורים, ואם הוא דל שבדלים, מנחה. מי אמרינן? קרת כמותה. האם יהיה נכון לבוא ולומר, שמכיוון שגם זה דבר שבעל דבר שזדונו קרת, הרי יש לו דין כמו החטאת וממילא זה נחשב חטאת ששחט לשמו וכשר, או דילמה אין קבוע כמותה, או מכיוון שזה לא קורבן חטאת קבוע כמו חטאת חלף, כמו חטאת דם, האם שם אני אומר שזה נקרא שינוי קודש, ומכיוון שכן זה יהיה פסול. רב אחא ברי דרבה מתני כולו לפסולה. רב אחא ברי דרבה למד את כל המקרים שדיברנו לפסול, גם אם הוא לקח חטאת חלב ושחט לשם חטאת דם, הרי הוא שינה את הקדושה שלה ולכן זה פוסל. מה הייתה אמר? ושחט אותה לחטאת לשם אותה חטאת. וברגע שזה לא אותה חטאת, זה לא חלב זה דם, זה לא חלב זה עבודה זרה, זה פוסל. אמר לי, לא צריך להגיד, צריך להגיד לא ככה, צריך להגיד לא ככה, רק אם הוא אומר אחרת אז הוא מקלקל. באה הגמרא ואומרת, אמר לרב אשי לרב אחא ברי דרבה, ודאי ביה דרבה היכם מתנינו לה. איך אתם בפי ההגדרה שלך מבין את הספק של רבה? אמר לי, ענן בשינוי בעלים הייתי נלה, ואחים הייתי נלה. אנחנו את הדברים של רבה הבאנו לגמרי אחרת, והבנו את זה אחרת. מה נידון? אמר רבה, חטאת חלב ששחטה על מי שמחויב חטאת דם, שינוי בעלים, או על מי שמחויב חטאת עבודת כוכבים פסולה, ולמה? וחיפר עליו, עליו ולא על חברו דום ידידי. ואותו אדם שמחויב כפרה על דם, או על עבודה זרה, זה כמו מחויב על חלב, זה דבר שזדונו קרת, ולכן זה פוסל את הקורבן. על מי שמחויב חטאת נזיר וחטאת מצורע, כשרה. למה? כי זה לא נקרא דום ידידי, זה לא על חטא. ובאי עלי הכי, באי רבה, חטאת חלב ששחטה על מי שמחויב חטאת דטומאת מקדש וקודשיו, מהו? מי אמרינן קרת כמותה? או דילמה אין קבוע כמותה? האם זה יקרה עליו ולא על חברו? למה? כי זה קרת וזה קרת ולכן זה פוסל. או שמה בטומאת מקדש וקודשיו, כיוון שזה חטאת שאיננה קבועה, זה לא נקרא עליו דום ידידי, ועל זה התורה לא פסלה, הווה אומר שזה נשאר החטאת של הבעלים הראשון והיא תהיה קשרה. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת, לא באת הבעיה אם נסביר אותה על שינוי קודש, ולא אם נסביר את זה על שינוי בעלים. השאלה במקומה עומדת, בטומאת מקדש וקודשיו, שזה קורבן עולה ויורד, האם אני מדמה אותו מצד הקרת שבו, או אינני מדמה אותו מצד שאיננו קבוע? איתמר, לא ברור, זה התחדש וזה לא. בשינוי קודש נאמר ושחט אותה לחטאת, אז נאמר לנו דין אותה לחטאת לשם אותה חטאת. לגבי חברו לא נאמר המיעוט, לא נאמר. כן, איתמר, דנה הגמרא, שחטה לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה. שחטה לשמה, לזרוק דמה שלא לשמה, מה יהיה הדין? מבאר את הגמרא, רב יוחנן אמר פסולה, וריש לקיש אמר כשרה. רב יוחנן אמר פסולה, מחשבים מעבודה לעבודה, וילפינן ממחשבת פיגול. ריש לקיש אמר כשרה, אין מחשבים מעבודה לעבודה, ולא ילפינן ממחשבת פיגול. יש בתורה פרשה מחודשת עד למאוד, פרשת פיגול. הווה אומר שאם אדם עשה פעולה וחשב בשעת עשיית הפעולה מחשבה שלא הגיעה לידי מעשה, מחשבה לעשות פעולה אחרת שלא כדת, דהיינו יש מחשבת פיגול ויש מחשבת פסול, שני דברים שונים. מחשבת פיגול פירושו של דבר שאדם בזמן או שחיטה או קבלה או הולכה או זריקה מתכנן לעשות את הפעולה חוץ לזמנו. למשל, הוא שוחט על מנת לזרוק את הדם חוץ לזמנו, הוא מקבל את הדם על מנת לזרוק את הדם חוץ לזמנו, או זורק את הדם על מנת להקטיר את האימורים חוץ לזמנם. זה נקרא מחשבת פיגול. יש מחשבת פסול. מחשבת פסול פירושו של דבר שוחט, מקבל, מוליך, זורק על מנת שלעשות את זה שלא במקומו, שלא בזמנו, זה מחשבת פיגול, שזה עניין של קרת. שלא במקומו זה מחשבת פסול, זה פופל, אבל אין בזה איסור קרת. מי שיוכל את זה לא אנוש קרת. מי שאוכל את אותו בשר ששחטתי על מנת לזרוק או על מנת להקטיר אמורים שלא בזמנם, הרי הוא באיסור קרת. מי שעושה את הפעולה שלא במקומו הוא רק באיסור לב, מחשבת פסול. אוכל, מי שעושה זה עוד דבר, הוא קלקל, הוא פגם, אבל הוא לא עשה פה שום דבר שצרוג, רק האוכל. השאלה שעומדת בפנינו פה, למדנו עכשיו שיש מושג חדש, יש עוד סוג מחשבה שפוסלת, מחשבה שלא לשמה. מחשבה שלא לשמה פוסלת. היה לנו נידון עם מחשבה וצריך לומר בפה או מספיק במחשבה, אבל מחשבת שלא לשמו. האם אדם שהולך ולוקח ועושה בזמן השחיטה במחשבה, השחיטה נעשית לשמה, הקבלה נעשית לשמה, רק הוא מתכנן בזמן השחיטה שאת הזריקה הוא יעשה שלא לשמה. בכוונה. מה הדין שלו? האם זה מחשבה פוסלת או לא? זה לא מעניין עכשיו אם הוא מזיק או לא. האם יש כזה בכלל מחשבה? מחשבה שלא בזמן העבודה, יש דבר כזה או לא? עשה את זה לשמה או לא עשה, זה כבר לא מעניין. הוא עשה את זה כמובן. בפיגול הוא עשה את זה בזמנו, ובמחשבת פסול הוא עשה את זה במקומו, וזה פסול וזה פיגול. ופה הוא הלך ועשה את הזריקה לשמה, רק הוא חשב בזמן השחיטה שהוא יזרוק שלא לשמה.
אותו דבר גם
בזמן
ההלכה?
אותו דבר. בעל זה הגמרא ומביאה מחלוקת. רבי יוחנן אמר פסולה וריש לקיש אמר כשרה. רבי יוחנן אמר פסולה, מאוד קל לנו להסביר. בא רבי יוחנן ואומר לא, פסולה. פסולה. מה הכוונה פסולה? הוא פסל את הבשר. למה? מה שאנחנו באים ואומרים שמחשבים מעבודה לעבודה. אדם יכול לעשות עבודה אחת ולחשוב לקלקל עבודה אחרת. איפה מצאת דוגמה לדבר כזה שאפשר לחשב מעבודה לעבודה? התשובה היא כמו במחשבת פיגול, כמו במחשבת פסול. גם שמה אנחנו מדברים על לפסול. על מה אנחנו מדברים?
אני חושב על קורבן אחר.
לא על קורבן אחר. הוא שוחט כבש לשם עולה ומתכנן לזרוק את הדם לשם שלמים. אי אפשר לדעת. הוא סיפר לנו אחרי זה. במידה, ואנחנו יודעים, גם בפיגול אי אפשר לדעת. וגם במקום. והיה ונודע, מה הדין? שמה? נו. לא זה השאלה שלנו. גם פה. ובאמת זה יהיה קשר. רק לא עלה לבעלים לשם חובה. זה הנידון שלנו. ודאי שהכל נשאר בתוך המסגרת המדוברת. לא שינינו מהמסגרת. כל הזבחים שנסבחו שלו לשמה קשרים. אנחנו רוצים לדעת, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זה ההגדרה פה של פסולה. ודאי, אם זה יהיה בעולה, אם זה יהיה בחטאת, אם זה יהיה בפסח, זה יהיה פסול. השאלה היא פה לא עכשיו, אתם כל הזמן דנים על התוצאות. עזבו תוצאות. השאלה היא פה בהגדרה בסיסית. מצאתי מחשבת פיגול, לא מנתי מתי יש קראת, יש מחשבה של פיגול. האם גם מחשבת שלא לשמוע אפשר מעבודה לעבודה? רבי יוחנן קל לביור, הבעיה זה ריש לקיש. בא ריש לקיש ואומר, כשרה, למה? אין מחשבים מעבודה לעבודה, אי אפשר לחשוב בשחיטה על הקבלה. האם מצאתי את זה בפיגול? אז הוא מוסיף ואומר, ולא ילפין על מחשבת פיגול, ולמה לא? ולא ילפינה ממחשבת פיגול. למה לא ללמוד מפיגול? רשי פה מאוד קשה בקריאה שלו. אם ירשה לומר, הפשט הוא כזה. בא ריש לקיש ואומר, גם בפיגול לא מחשבים מעבודה לעבודה. ריש לקיש כשיטה סובר, אין מחשבים מעבודה לעבודה. אי אפשר לבוא ולעשות בזמן השחיטה פעולה שתפריע לנו בזמן הזריקה. אי אפשר. מחשבה, אי אפשר לעשות מחשבה כזאת. על אף שיש לנו מושג של מחשבה לשם הבעלים, ושם זה דן על זריקה, זה לא עכשיו. מה כתוב פה? אבל יש מחשבת פיגול. התשובה היא שבפיגול זה לא בעבודה. למה? יש ארבע עבודות: שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. מעבר לזה זה לא עבודה, זה חלק ממעשה הקורבן, זה לא עבודת הקורבן, זה חלק של ההכשר, של המצווה שבדבר, אבל זה לא נקרא עבודה. מה קורה אם אני בזמן השחיטה חושב על הכתרת האימורים שלא לשמה? זה לא מעניין. אפשר בכלל לא להכתיר אימורים. התחדש פרשה מחודשת בתורה, מחשבת פיגול, גזרת הכתוב, הוראה מיוחדת, שאני יושב בזמן השחיטה או בזמן הקבלה או בזמן הזריקה וחושב על הכתרת האימורים ואני פוסל. זה לא מעבודה לעבודה, זה לא בנושא עבודה, זה הוויכוח. רבי יוחנן בא ואומר, מחשבים מעבודה לעבודה. ולכן, איפה מצאתו כדוגמתו? שחיטה לשם זריקה, אבל יש גם שם הכתרת אמורים, זה לא מעניין. יש פה מצב של עבודה לעבודה. בא ריש לקיש ואומר, זה לא נקרא מעבודה לעבודה, זה סוף רשי למטה. ודאי. נכון, אבל יש גם שחיטה על מנת לזרוק, חוץ ודאי יש יום ולילה, יש זמן הקורבן, יעבור היום ונותר, גמרנו. אתה לא יכול לזרוק. למה? גם לזריקה יש זמן שאתה יכול לזרוק. אתה לא יכול לזרוק שבוע את הדם, צריך בזמן שאתה, ביום שאתה שוחט לזרוק. לא תעשה את זה ביום, פסלת את הקורבן. זה המחשבת פיגול שלו. אומר רש"י למטה, והוא הדין אם חישב על הכתרת חלב שאינה מן עבודות, הילקח לא דמי עלי שלא לשמור. זה כל היסוד, מכיוון שבר יש לקיש ואומר, יש פה גם מצב שלא נוגע לעבודה, אז זה לא הגדרה מעבודה לעבודה. אומרת הגמרא, ועבדו לטעמה יהודאית מר יהודה מודא אלף. השוחט את הבהמה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים, או להקטיר חלבה לעבודת כוכבים. אדם לוקח בהמת חולין, שוחט, ומתכנן לזרוק את הדם. אם הוא היה שוחט לשם עבודה זרה, הרי זה תקרוב את עבודה זרה, כבר דיברנו, זבחי מתים, לומדים גזרה שווה שם, שם עגלה ערופה, זה אסור בענה. הוא שוחט לשם חולין, ומתכנן לזרוק את הדם לשם עבודה זרה. רבי יוחנן אמר, אפורה מחשבים מעבודה לעבודה, וילפינן חוץ מפנים, לומדים את הדין של עבודה זרה, ממה שמצאנו אצלנו בפנים בעבודות הקורבן, פיגול. ריש לקיש אמר, מותרת, אין מחשבים מעבודה לעבודה, ולא ילפינן חוץ מפנים, זה לא דומה. הוא צריכה, אומרת הגמרא, וצריך לומר, גם לגבי עבודה זרה וגם לשמו. אי השמוינן בהא רק בדין הזה, במחלוקת רק בעבודה זרה. בהא אמר ריש לקיש שלא לומדים חוץ מפנים, אבל פנים מפנים, אולי במקרה של לשמה. שהוא שוחט על מנת לזרוק שלא לשמה, אולי הוא יסבור שפסולה, אימא מודי לי לרבי יוחנן, צריך לומר שהוא חולק ואומר כשרה. וישמוינן הא לגבי לשמה, והכה אמר רבי יוחנן, שמחשבים מעבודה לעבודה, כי הייתי אומר שפנים מפנים ילפינן, אבל בהאי בעבודה זרה שזה חוץ מפנים, אימא מודי לי לריש לקיש, צריכה. לכן הייתי צריך לבוא ולומר, גם בעבודה זרה וגם לגבי לשמה, ובעזרת השם, כי את הרב דימי אמר, מתי ועביר מי הלפיוע לרבי יוחנן, ונראה את ההוכחה לדברים.